ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בפבט רדף קוף עין ה. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 10 שורות מראש העמוד. מיד אתם רואים מעוין, וזה המשך לסדרה שהצגנו בשיעור הקודם, וגם רואים מספר רומאי 2 אצל הגמרא. בשיעור הקודם אמרנו שהמעוינים הם מבליטים את הביטוי שכיב מרע שאמר, וגם פעם שעבר, וכמו שעכשיו ראינו שאומר מנה לפלוני בידי. השאלה פה יהיה כמה נאמן הבנים בזמן שהם אומרים שפרענו. הגמרא, אמר רבא, שכיב מרע שאמר מנה לפלוני בידי. הוא מודה שהוא חייב מנה מהמאה הזוז לפלוני. ואמרו יתומים, פרענו. נאמנים. אם האבא שלהם התבטא בצורה כזאת, מענה לפלוני בידי, הם נאמנים בתשובה שלהם, פרענו. אבל משהו אחר, תנו מענה לפלוני, ואמרו יתומים, פרענו, אין נאמנים. יש הבדל בדברי אביהם, ואם אבא שלהם התבטא בצורה, נגיד, חד משמעי, עם ציווי, לא רק אמרה, אלא ציווי, תנו מענה לפלוני, אז הם אינם נאמנים בזה שאמרו אחר כך שהם, שפרענו. הגמרא מגיבה עם קושיה. כלפי ליה, איפכה מסתברה. כאילו, לאן אתה הולך, רבה? אם כבר, ההפך הוא מסתבר. אמר, תנו מענה, כיוון דפסקה עבור הנמילתא, מאחר שאבא שלהם אמר את זה בלשון ציווי חד משמעי, זה פסקה הכוונה, הוא אמר את זה באופן חד משמעי, ציווי תנו מענה לפלוני, איקה למימר דפרעי. יש יותר צד לומר, ורבינו גרשום אומר שהיתומים קימו צוואת אביהם. מנה לפלוני בידי, כיוון דלא פסק עבור נמילתא, מאחר שהאבא שלהם לא פסק וציווה, רק אמר מנה לפלוני, איקה למימר דלא פרעי. יש בזה דווקא מקום לחשוב שהחוב לא נפרע. אלא אי יתמר אחי יתמר. אם רוצים להציג דבריו של רבא באופן משכנע, באופן יותר מדויק, אז כך, שכיב מרע שאמר מנה לפלוני בידי, ואמרו יתומים, חזר ואמר לנו אבא פרעתי, נאמנים. זה שומר במידה מסוימת מה שרב אמר בהתחלה, שבאמרה כזאת של מענה לפלוני יש נאמנות מצד היתומים, אבל פה השינוי הוא שהיתומים המשיכו את דברי אביהם שחזר ואמר לנו אבא, על המשך דבריו מענה לפלוני בידי הוא אמר פרעתי, אז הם נאמנים. וגם תשימו לב, במשנה הראשונה היתומים הם אמרו פרענו, ופה הם רק אומרים לנו של על האבא שהוא פרע, אז במקרה כזה הם נאמנים. מה איתנמה? תשובה, אדקורי מדקר, השכיב מרע נזכר אחר כך שכבר שילם, ולכן הם נאמנים בזה שאמר שאבא שלהם אמר פרעתי. וזה גם מסביר למה הוא נמנע מלומר תנו. כנראה שבזמן שהוא מנה לפלוני דדי היה איזו נגיד ספק בתת מודע שאולי הוא כבר פרה, ובאמת הוא נזכר בזה אחר כך, ולכן הם נאמנים. אבל תנו מנה לפלוני, אם כך אביהם התבטא ואמרו יתומים, חזר ואמר אבא פרעתי, אין נאמנים. דאם איתא דפרי, אם הוא באמת שילם את החוב, לא אבא אמר תנו, הוא לא היה אומר מצווה באופן כזה אם הוא באמת פרע. אז בזמן שאדם אומר תנו, אז כנראה מהגמרא שברור לו שהוא עוד לא שילם, לכן הם אינם נאמנים לומר שחזר ואמר אבא פרעתי. באי רבה שכיב מרע שהודה מהו, השבם שכיב מרע שהודה, בעל חובו טוען לו מנה לי בידך, ואמר לו השכיב מרע ענה הן נכון. דחי אגבנה, אמרים בסנהדרין בפרק זה בורר, בחי אגבנה כמובן המקרה כזה, בוא נגיד עם אנשים בריאים, הלווה הוא אדם בריא, אז מה נאמר במסכת סנהדרין בפרק זה בורר? תצריך שיאמר אתם עדיי, ואילו אם אין הכרזה בכך שאתם עדיי, מציא מלא אותו לווה יכול להגיד אחר כך משתה אני בך, סתם צחקתי איתך בזה שהודיתי, אבל אני לא חייב. עכשיו בא גמרא, אם מדובר בשכיב מרע שהוא הודה מהו, צריך לומר אתם עדיי, האם כדי למנוע טענה אחר כך שזה היה סתם צחוק, האם הוא השכיב מרע צריך להגיד אתם עדיי, או גם בלי זה או אין צריך לומר אתם עדיי? גם עצם זה שהוא אמר שהוא הסכים כן אני חייב לך, מאחר שמדובר בשכיב מרע, זהו, לא, אין, לא יהיה נאמן אחר כך שסתם צחקתי איתך. אדם, אנחנו ממשיכים על פי ההערה במסורת השס בשם המרשל לדלג ולהכניס את השורה הזאת אחר כך. אז אנחנו ממשיכים בשאלה, אדם משתה בשעת מיטה או אין אדם משתה בשעת מיטה? הייתכן שאדם כשהוא קרוב למותו הוא יגיד דברי צחוק או לא? עוד שאלה, צריך, ואנחנו כאן משחילים במה שדילגנו מקודם, צריך שיאמר כתובו או אין צריך לומר כתובו? האם הודעה של השכיב מרע נוכל לכתוב אותו בלי שהוא אומר כתובו, או כמו אנשים רגילים מי שמודה בפני שניים? הרשב"ם מציין את הגמרא בפרק שלישי של מסכתנו שהודעה בפני שניים אי אפשר לכתוב אותו אלא אם כן הוא אומר כתובו. אז כאן מאחר שמדובר בשכיב מרע, האם הוא גם כן צריך לומר כתובו, או גם בלי זה אפשר לכתוב את זה? ואנחנו לא צריכים כאן להרחיב, אבל יש משמעות בין חוב שמופיע בכתב מול חוב שנשאר בעל פה. טוב, אז שאלנו פה שתי שאלות, האם שכיב מרע צריך להגיד אתם עדיי, והאם הוא יצטרך להגיד כתובו, או אפשר לכתוב גם בלי זה. באת דבייהד פשטח, אחרי שרב העלה את השאלות אחר כך הוא פשט אותם. אין אדם משתה בשעת מיטה, ודברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים דמו, ולכן מאחר שדבריו, הדיבור של השכיב מרע הוא נתפס כרציני ביותר, גם ועל בסיס זה אמרנו שהוא לא יצחק, הוא לא צוחק, וגם אפשר לכתוב את זה גם בלי ציווי כתובו, כי דבריו כבר נחשבים ככתובים וכמסורים דמו. המשנה, המלווה את חברו בשטר גובה מנכסים משועדים. זה נקרא מלווה בשטר. כבר נגענו בזה מספר רב של פעמים, ומלווה כזה אפשר לפנות בזמן ש... במקרה שהלווה לא משלם, אפשר לפנות ללקוחותיו שקנו נכסים, קנו קרקעות אחרי ההלוואה על ידי עדים. אם מדובר בהלוואה שלא נכתב בשטר אבל היה בנוכחות עדים, גובה מנכסים בני חורים. במקרה של אי תשלום אי אפשר לפנות ללקוחות, אבל אפשר לפנות כמובן לנכסים שברשותו עדיין, ברשות הלווה. אנחנו ממשיכים בעמוד ב'. הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו, עם המלווה הוציא פתק שעליו כתב הלווה שאני חייב לך סכום מסוים, ואין כאן עדות אחרת, גובה מנכסים בני חורין. זה מאפשר למלווה כמובן לגבות את חובו, אבל רק מנכסים שהם עדיין ברשות הלווה. ערב היוצא לאחר חיתום שטרות. יש אדם שלקח על עצמו ערבות וזה נכתב בתוך השטר, אבל השמו והעובדה שהוא נהיה ערב מופיע אחרי חתימת העדים. ומה כתוב? אני פלוני בן פלוני ערב, אבל זה יוצא לאחר חיתום שטרו, כוונה אחרי חתימת עדים. אז העדות שהופך את השטר להיות מלווה בשטר לא חל על מה שמופיע אחריהם, ולכן במקרה שנצטרך לפנות לערב לשלם את החוב, המלווה גובה מנכסים בני חורין. הוא לא יכול לגבות מאלו מנכסים שאותו ערב מחר ללקוחות. יש לציין שמבחינת הערב, הרשב"א מציין הוא הדין לערב בלא שטר אחר מתן מעות. אם מדובר במי שלקח על עצמו ערבות, שוב פעם הלוואה שלא רשום בשטר, אחרי שההלוואה כבר ניתנה אפשר לפנות לערב, אבל לא ללקוחות. נמשיך במשנה. מעשה ובא לפני רב ישמעאל ואמר גובה מנכסים בני חורין. כאילו מעשה כזה של ערב ששמו מופיע בשטר אחר חיתום שטרות, ורבי ישמעאל פסק כמו שאמרנו. אמר לו בן ננס, אינו גובה לא מנכסים משועבדים ולא מנכסים בני חורין. בן ננס מחדש לנו שלא פונים לערב במצב כזה, לא פונים אפילו לנכסים בני חורים שברשותו כדי לשלם את החוף. והרשב"ם ממול אומר, המלא בן ננס אינו גובה, דכל ערב שלאחר מתן מעות, מי שנכנס לערבות אחרי שההלוואה כבר ניתנה, לא הווי ערב. זה לא ערב, שלא על אמונתו והבטחתו של ערב זה לאו. אותו מלווה לא דורבן לתת את החוב תודות לערב הזה, הרי הוא נתן את ההלוואה, אמרתי חוב, לא, הכוונה להלוואה, הוא נתן את הדבר גם בלי ערב. הערב נכנס לתמונה אחר כך, אחר כך. אז לכן זה לא נקרא ערב. אז הוא לא חייב כלום. נמשיך במשנה. אמר לו, למה? זה רבי שמואל שואל את בן ננס, למה אתה אומר שהערב הוא פטור מכלום? אמר לו בן ננס, מסביר, הרי החונק את אחד בשוק ומצאו חברו ואמר לו, הנח לו ואני אתן לך. נדמיין לעצמנו אדם שמאיים ופיזית הוא מתקיף מישהו שכנראה חייב לו כסף ולא רוצה לשלם, אז אותו מלווה מתחיל איתו, מחנק אותו, ובא אדם עובר דרך ואומר, תעזוב אותו, הנח לו ואני אתן לו, אני אתן לך. טוב, אז אותו חבר של הלווה פטור, הוא לא חייב לשלם אותו מלווה מאיים שום דבר שלא על אמונתו אלוהיו. ההלוואה הייתה כמובן בלי הערב, הערב הזה הוא נכנס לתמונה רק כעבור זמן רב, רק אחרי שרואים שהלווה לא רצה לשלם, אבל בשעת ההלוואה הייתה בלי הסתמכות או בלי הדרבון של אותו אדם, של אותו ערב. אז לכן הוא לא חייב. אלא איזה הוא ערב שהוא חייב? תשובה, הלווהו, הערב מדבר, הוא מדבר למלווה ואומר, אדוני המלווה, הלווהו ואני נותן לך, חייב, שכן על אמונתו הלווהו. ואמר רבי ישמעאל, הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות, שאין לך מקצוע בתורה גדול מהן, והן כמעיין הנובע. זאת אומרת, תמיד ניתן למצוא חידושים וערוצי חשיבה מחודשים, כמו מעיין הנובע, שתמיד מים חדשים זורמים משם. כמובן בניגוד לבור שהוא שומר רק את הקיים, אבל בדיני ממונות תמיד אפשר למצוא חידושים ומסלולי חשיבה שלא חשבנו עליהם מקודם. והוא רוצה שעסוק בדיני ממונות ישמש את שמעון בן ננס. ככה בשמואל מתבטא, מחמיא ומתפלא לטובה על רבי שמעון בן ננס. בצד יש לנו נושא כללי, ואנחנו כותבים פה שזה ממשיך עד ראש קופה ינבה ועמוד א', השאלה שעבודה דווייטה או דרבנן. מה שאנחנו הזכרנו כבר כל כך הרבה פעמים, הנושא של שיבוד נכסים, האם יש לזה תוקף מן התורה או זה תקנת רבנן. מלווה בשטר, על פה, אנחנו נתייחס לשני סוגי הלוואות. בגמרא אנחנו נראה מעוינים, ותחת הכותרת מבנה אנחנו מבליטים מחלוקת אולה ורבה. אז כמובן מעוין הראשון אתם רואים מיד אולה, וכעבור כמה שורות רבה. הדגשנו בפס כפול את הביטוי דבר תורה, מה חייב מן התורה, איזו שיעבוד קיים מן התורה מדורייתא. הבלטנו גם כן עם סימון של הרגש, שיעבודה דורייתא, זה אנחנו נראה אחרי דברי אולה, אחרי רבה אנחנו נראה שיבודה לאו דורייתא, הכוונה דרבנן. הגמרא אמר אולה, נשים לב אגב שדבריו תופס כמה שורות טובות, לכן יש לנו את הסימון של אורך. אמר אולה, דבר תורה, אחד מלווה בשטר ואחד מלווה על פה, גובה מנכסים משועבדים. מה הייתה מה? שיבודה דורייתא. במילים אחרות, נכסים של אדם משועבדים לתשלום חובו. אז לא משנה איך הוא נכנס לחוב, בין אם הוא כתב את זה, בין אם הוא לא כתב את זה, האדם חייב, וזה מחייב את נכסיו גם כן כביכול, שהנכסים הם עומדים לתשלום החוב. ולמטם אמרו מלווה פנו גובה אלא מנכסים בני חורין. אז אם שיבוד דורייתא זה, ואמרנו שזה מחייב תשלום החוב מכל נכסיו, והיינו אולי צריכים להדגיש שמשועבדים יחייב תשלום גם אם הנכסים האלו נמכרו על ידי הלווה, נמכרו על ידי זה שחייב החוב. הגובה יכול לפנות גם ללקוחות, זה הכוונה של משועבדים. אבל בפועל, למה לא פונים ללקוחות אם מדובר במלווה על פה? משום התשובה לזה, משום פסדה ללקוחות. אנחנו דואגים לכך שהם מפסידים את מה שרכשו, המלווה יגבה מהם, והרשב"ם אומר משום פסדה ללקוחות שלא יוכלו להיזהר בדבר שאין ידוע לעולם. שואל את הגמרא, יחי מלווה בשטר נמי, אז גם אם אתה כל כך דואג מפני ההפסד של הלקוחות, אז גם במלווה בשטר נעצור את המלווה מלגבות מהלקוחות. הגמרא עונה, אתם אינו נינו תאפסידו הנפשיו, הם הביאו על עצמם הפסדם. מה זאת אומרת? במלווה בשטר ההלוואה ידוע לציבור. יש עצם זה שמכינים שטר וחותמים עליו, זה גורם לכך, זה גורם לידיעה ציבורית שפלוני הלווה לקח חוב. אז אתה עכשיו בא כלוקח קרקעות וקונה מאדם שנושא עליו חוב, אתה גרמת להפסד לעצמך, מאחר שאמרנו ששיבוד דורייתא לא היה לך להתחיל איתו או לקנות ממנו. אבל מלווה פה, אין, הציבור לא יודעים מזה, ולכן אם היינו מאפשרים גביית חוב על פה, זה גורם ללקוחות הפסד בדבר שלא יוכלו להיזהר, כמו שראינו מקודם ברשב"ם. רק נחזור הנקודה האחרונה, מה הכוונה שלא יוכלו להיזהר? כי מלווה פה הוא דבר שלא ידוע לציבור. אז הם קונים קרקע מאדם, נכון, הוא לבא כסף, אבל הוא לא, זה לא ידוע לאחרים. ממשיכים בגמרא, ורבא אמר דבר תורה, אחד מלווה בשטר ואחד מלווה על פה, אינו גובה אלא מנכסים ונחורים. מה תימה? שיבוד עליו דאורייתא. הרעיון הזה שהנכסים של האדם הם עצמם מחויבים בתשלום החוב, וזה יעבור גם ללקוחות שהם יצטרכו להיפרד מנכסיהם כדי לשלם אותו חוב, זה רעיון שלא קיים מן התורה. ומה הטעם אמרו מלווה בשטר גובה מנכסים משובדים? אם זה לא קיים מן התורה, זה דבר שרבנן תקנו. אז הם תקנו שמלווה בשטר יכול לפנות ללקוחות, המלווה יכול לפנות ללקוחות, אלו שלקחו קרקעות מהלווה, כדי לקבל תשלום חובו. אז למה תקנו את זה? תשובה, כדי שלא תנעול דלת בפני לווין. כל אדם שלוקח הלוואה הוא שמח בכך שמצא לעצמו מקור כסף ללוות. אנחנו חייבים לדרבן מלווים להוות כספיהם לאלו שצריכים. אנחנו לא רוצים לנעול דלתות בפני לווים, אבל מלווה שלא מרגיש מספיק בטוח שהוא יקבל תשלום, אז הוא לא ירצה לעבוד כסף. אז כדי שלא ננעול דלת בפני הלווים שכל כך רוצים הלוואה, תקנו שבמקרה שהלווה לא משלם את חובו ישירות למלווה, המלווה יש לו אפשרות לפנות גם ללקוחות, אנשים שקנו כסף, קנו קרקע מאותו לווה אחרי ההלוואה. אז זה תקנה כדי שלא תנעול דלת בפני לווים. שואלת כמו יחי מלווה פה נמי, אז גם בהלוואה פה יש לדרבן אנשים לעבוד כסף, שיהיה אפשר למלווה לגבות ממשובדים, מהלקוחות. הגמרא עונה, אתם לת לקלה, מלבר פה אין לו קול. אז כפי שהסברנו מקודם, זה לא יהיה בסדר להפסיד הלקוחות בדבר שלא יוכלו להיזהר ממנו מראש. שואלת הגמרא, מי אמר רבא אחי? האם באמת רבא אמר ששיבודה לאו דאורייתא? ואמר רבא, פה יש ציטוט שמאוד מאוד בקיצור, אבל הוא הסוגיה שעליו הגמרא כאן מתבססת נמצא ליאל בפרק יש נוכלין, וכתוב שם ששלחו מיתם, והרשב"ם מצטט את הגמרא, שלחו מיתם שבכור נוטל פי שניים במלווה. זאת אומרת, אדם שהיה מלווה כספים נפטר, משאיר כמה בנים, ביניהם בן בכור, הוא זכאי לקבל פי שניים בגביעת ההלוואה הזאת שהלווה אביהם. עכשיו, ממה ששלחו מיתם שבכור נוטל פי שניים, זה נשמע איזו הלכה גורפת ללא הבחנה בין איך גבו את החוב, באיזו אמצעים גבו את החוב, או מה היה התשלום החוב, אם הם גבו קרקע או גבו מעות. אז על בסיס הדיון הזה אמר רבא, פה אנחנו ממשיכים בגמרא, והאמר רבא גבו קרקע יש לו. אם היתומים גבו חובת אביהם בקרקעות, אז לבחור יהיה פי שניים. גבו מאות, אין לו. אולי נגיד קצת מילות הרחבה בנושא הזה. הפסוק אומר שבחור מקבל פי שניים בכל אשר יימצא לו. מה שברשות האב בשעת מותו, הבחור רשאי לקבל פי שניים. הרי מדובר פה בחוב שאבא שלהם עוד לא גבו, לא גבה, הם גובים את החוב. אבל אומר רבא שאם הגבייה הייתה בקרקעות, הקרקעות כבר בשעת הלוואה שיושיט אביהם בתור מלווה, אותם קרקעות שעתיד האבא הזה שהיה או עתיד להיות תשלום החוב, הם משועבדים כבר מראש, אז הם כבר נחשבים ברשות האבא בשעת מותו, למרות שבפור הוא לא גבה אותם. זה נחשב, מאחר שמדובר בקרקעות, וקרקעות קיימות, אפילו אם לא ממש ברשותו, בכל אופן, לפי רבא, זה נחשב קיום של הפסוק בכל אשר יימצא לו. אז בניגוד לגביעת מזומנים, מעות, זה כבר לא נחשב במסגרת בכל אשר יימצא לו. זה רק מטבעות שהיתומים הצליחו לגבות אחר מיתת אביהם. אבל מה שחשוב מכאן, שלפי רבא גביעת קרקע מאפשר לבחור לקבל פי שניים, הרי זה מראה שכל הרעיון הזה של שיבוד קרקע הוא מדאורייתא. אנחנו הזכרנו פסוקים בהסבר הזה, אז זה מבוסס על הפסוקים בתורה, אז כנראה שרבא סובר ששיבוד דאורייתא. ליאל במעוין שבו הבלטנו את רבא, ראינו שהוא סובר בסימון ההרגעה שיבוד עליו דאורייתא. אז איך הוא יכול להגיד שיבוד עליו דאורייתא בזמן שרבא עצמו מאפשר לבחור לקבל פי שניים אם היה גביעת קרקע לחובת אביהם? וכי תימה איפוך דרבא לאולה ודאולה לרבא, ושתגידו שאולה סובר שיבודה לאו דאורייתא, והאמה אולה דבר תורה בעל חוב דיני בזיבורית. אנחנו יודעים ש לווה שלא משלם את החוב בכסף במזומנים, כמו שהוא קיבל הלוואה במזומנים, מצפים ממנו לשלם במזומנים, אם הוא לא משלם בכסף, אז הוא פונה לקרקע. ואולה אומר שמן התורה הבעל חוב, זה שהלווה את הכספים, דיני בזיבול, הוא מן התורה. אנחנו לא מדברים על מה שקורה בפועל, אבל מן התורה המלווה פונה לקרקעות באיכות זיבולית, האיכות הירודה של הקרקעות שנמצאים ברשות הלווה. אבל מה מה שרואים מפה, שעצם זה שהתורה מאפשרת לברחוב לפנות לקרקעותיו, מראה על היבדעולה ששיבודה דורייתה. אז אנחנו לא יכולים להפוך את רבא ואולה ולצאת בכך שאולה יסבור ששיבודה לאו דורייתא. אז אנחנו צריכים לעשות סדר פה. הגמרא עונה, מה שרבא אמר בעניין אם גבו קרקע בכל יותר פי שניים, רבא טעמה דבני מרבא כמר. אם אתם זוכרים, אמרנו שרבא פירש את השולחו מיתם, שולחו מיתם שבכור נותר פי שניים בחובות אביהם, זה מה שכאן הגמרא מכנה בני מרבא. זאת אומרת שולחו מיתם זה בני מרבא, בני ארץ ישראל. ורבא שאמר אם גבו קרקע בכור נותר פי שניים, זה בא, זה רבא שבא רק לפרש את טעמה דבני מרבא, השיטה שלהם, כמר, ולא, לא סביר לה, אבל רבא עצמו לא סובר כך. שיטת רבא עצמו הוא ששיבודה לאו דאורייתא. ואם כן, אם שואלים את רבא עצמו, בכל לא ייטול פי שניים. ואין לחלק בין חוב שנגבית בקרקע או חוב שנגבית במאות, כי שיבודה לאו דאורייתא. לפני שנתקדם, נשים לב לצורה החדשה, צורת בית, מופיע בצד תחת הכותרת נושא מפנה, מחלוקת בעניין מלווה על פה וגביעתו מיורשים ולקוחות. הבלטנו את הביטוי שיבודה דאורייתא, או לחלופין שיבודה דרבנן. בגמרא אנחנו נראה ביטוי לא דרבנן אלא לאו דאורייתא. הגמרא, רב ושמואל דאמרי דרבייהו, מלווה על פה אינו גובה לא מן היורשים ולא מן הלקוחות. אדם שנתן הלוואה אבל לא רשם את זה בשטר ועדים חותמים עליו, אם הוא מצליח לגבות את זה בעוד הלווה בחיים, מה טוב. אבל אם הלווה מת, המלווה, מלווה על פה, לא יכול לפנות לא ליורשים וגם לא לאלו שקנו קרקעות מאותו לווה אחר הלווה שהייתה על פה. מה הייתה? מה? שיבודה לאו דאורייתא. אז מאחר שהתורה לא קיים בתורה מדאורייתא שהקרקעות של האדם הם משועבדים לתשלום החוב, אז אין מה לעשות פה, אין מה לגבות. ורבי יוחנן ורבי שמעון לקיש דאמרי דרבייהו, מלווה על פה גובה בין מן היורשים ובין מן הלקוחות. מה הייתה מה? שיבודה דאורייתא. מטבעי אנחנו כאן נביא מקור, ובסופו של דבר המקור הזה יהיה קושיה על רב ושמואל, שהם אמרו שיבודה לאו דאורייתא ולכן אי אפשר לפנות ליורשים. בוא נראה במקור הזה אחרת. החופר בור ברשות הרבים, ונפל עליו שור והרגו, רג את זה שחופר את הבור, פטור. ולא עוד, אלא שאם מת השור, וכאן אנחנו רוצים להדגיש, יורשי בעל הבור חייבים לשלם דמי שור לבעליו. מה קרה פה? אדם שלא כדין, שלא ברשות, חפר בור ברשות הרבים, ושור נפל שם, ואפילו אם הוא בנפילת השור נהרג אותו חופר בור, מה שמעניין אותנו, שאם השור מת, הבעל, היורשים של בעל בור חייבים לשלם לבעל השור. עכשיו, מה רואים מזה? חוב שהוא לא נרשם בשטר, עדים לא חתמו על שום דבר פה, זה מלווה על פה, זה מוגדר כמלווה על פה. החוב הזה לשלם עלות שווי השור, אפשר להגדיר אותו כמלווה על פה. והנה היורשים של זה שהתחייב לשלם, אותו בעל הבור, הוא התחייב לשלם, היורשים שלו משלמים. ואז זה קשה על רב ושמואל. אמר רבי לעם הרב, בשמד בדין, היה דין, היה הופעה בפני בית דין, והם חיוו את בעל חופר הבור לשלם עבור השור. ואנחנו יודעים, או אנחנו קובעים, שמעשה בית דין, פסיקת בית דין, זה נחשב כמלווה בשטר. מלווה בשטר גובים גם מיורשים. שואל את הגמרא, והרגו קטני, מה אתה אומר שהוא עמד בדין? הוא נהרג, השור נפל עליו. אמר רב עד הבעבה, שעשאו טריפה. השור הזיק לו נזק חמור, הוא נהיה אותו חופר בו, נהיה טריפה, חולה אנוש, אבל באותו זמן הצליחו השלטונות להעמיד אותו בדין, הצליחו להעמיד אותו בדין לפני יציאת נשמתו. ועל זה דובר, שעמד בדין, וזה הופך את תשלום שווי השור כאילו הוא מלווה בשטר, ולכן גובים מהיורשים של החופר בור. שואלת הגמרא, ואמר רב נחמן, תני תנה, יש גרסה לפי רב נחמן בסיפור הזה של החופר, שמת וקברו, שהחופר הזה, חופר בור, הוא מת וגם קברו אותו. ובמילים אחרות, השור דחפו וקברו בתוך קרקעית הבור. הגמרא עונה, הטעם דייתפי דייני אפומה דבירה וחייבוהו. אנחנו מסכימים שהחופר מת, וגם מסכימים שקברו אותו בבור, אבל שנייה לפני צאת נשמתו, מדובר על מקרה שישבו דיינים על שפת הבור, ושנייה לפני צאת נשמתו הם פסקו, אתה חייב לשלם עבור מות השור. ושוב פעם אנחנו שומרים על התשובה של רב אילה, שמדובר במקור הזה של חופר בור על תשלום שנחשב כמלווה בשטר, ולכן גובים מהיורשים. אבל בכל זאת אנחנו גם כן שומרים על עמדתם של רב ושמואל, ששיבודה לאו דורייתא, וממילא מלווה על פה אינו גובה מן היורשים. הסיפור הזה עם השור, שוב פעם מדובר בדבר שאנחנו מגדירים כמלווה בשטר. אנחנו ממשיכים בקוף עין וו עמוד א', אמר רב פאפא, הלכתה מלווה על פה, גובה מן היורשים, ואינו גובה מן הלקוחות. הסבר. גובה מן היורשים, כדי שלא תנעול דלת בפני לווין. כמו שאמרנו מקודם, שאנחנו רוצים לדרבן אנשים לעבוד כסף, אז, אבל הם לא יעשו זה, אלא אם כן יש להם מספיק ביטחון שיקבלו תשלום. אז הם לוקחים בחשבון שאולי הלווה ימות, אז מה יהיה איתנו? אז כדי שלא תנעול דלת בפני לווין, מאפשרים למלווים לגבות את המלווה, אפילו אם זה מדובר במלווה על פה, לגבות מן היורשים. ואינו גובה מן הלקוחות, דלת לקלה. אין כל, וכאן השיקול שלו להפסיד לקוחות על דבר שלא יוכלו להיזהר ממנו, מאחר שזה מלווה על פה גרידה, זה לא דבר שידוע לרבים שפלוני לווה כספים, אלו שקנו ממנו אחר כך לא ידעו שהוא נשא על כתפו חוב על פה, לכן המלווה לא יכול לפנות ללקוחות במלווה על פה. עד כאן שיעורנו להיום.